שלום לכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו, וגם לזכות משה יהודה, בן פשע דינה וברכה והצלחה בכל מעשי ידיו. השיר מבוסס על תורתו של מורי ורבי הגאון הגדול רבי משה פירא זכר צדיק לברכה. בגמרא במסכת סנהדרין בדף קופי עמוד ב' כתוב, אמר רבי יוחנן מברכתו של אותו רשע תלמיד מה היה בליבו. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. ותבוא אליך יעקב. לא תשרה שכינה עליהם, משכנותיך ישראל. לא תהיה מלכותם נמשכת, כנחלים נטעו. ובהמשך אמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לכללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. שנאמר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. כללה ולא כללות. עד כאן דברי הגמרא. מתוך כל הכללות, כללה אחת נהפכה לברכה, וכך היא נשארה. אולם כל יתר הברכות, אף שהן כתובות כברכות, אך מכיוון שאנו יודעים שהוא בא לקלל ונמצא ברך, היה כאן היפוך של הכללות. ומה שיש בידינו זה ההיפוך של כללה לברכה. היפוך זה חל רק על מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שנתפך לברכה ונותר כך. אולם כל יתר הברכות, אף שהם נאמרו כמו שהם נאמרו, חזרו לכללה. והדברים טעונים ביאור, כי הרי בסופו של דבר הוא לא קילל אלא בירך, ומניין תגיע הכללה? והנה התורה מידע שהברכות לא באו כברכות, אלא הן נהיו מתוך היפוך הכללה שנעשתה ברכה משום ההבכה השם אלוקיך. ונמצא שלמרות שבפועל לא נאמרו הכללות האלו, אבל אחר שהן היו בליבו הן חלו. אולם צריך להבין, כי הרי העובדה שבליבו היה לקלל לא הספיקה כדי שהן תהיינה כללות, ובפועל הן היו ברכות כפי שהוא הוציא מפיו. אם כן, מה פירוש הדבר שהם חזרו לכללה? איך הם יכלו לחזור לכללה שלא הייתה? כתוב במסכת בבא בתרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כלומר, משה רבנו כתב את כל התורה כולה, והיא נקראת תורת משה. אכן יש חלק מהתורה הנקרא פרשת בלעם, כפי שלומדים רוב הראשונים המכוון כאן לברכות של בלעם. ואף שגם אותו כתב משה רבנו, אבל הוא קובע שם לעצמו ונקרא פרשת בלעם. וצריך להבין במה נשתנתה פרשת בלעם מכל יתר דברי תורה. ידברים דברי אמריל דיסקין, שכתוב בספרי על הפסוק, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל במות העולם קם, ואיזה זה? זה בלעם בן באור. המכוון בזה, כי ישנם כמה פרטים שבהם חלוקה נבואת משה, נבואת שאר הנביאים. משה רבנו הוא הנקרא אב לנביאים, לשהיו לפניו ולבאים אחריו. כפי שכתב הרמב״ם בעיקרים בסוף פרק חלק, ואחד הדברים שנתייחד בהם משה רבנו במעלת הנבואה הוא, כמו שכתוב בפסיק תזוטרתה, אף על פי שכל הנביאים היו מתנבאים בכל אמר השם, נתווסף משה שנתנבא בזה הדבר. פירוש הדבר, כאשר משה רבנו מוסר את דבריו של בורא עולם, הוא מוסר את הדברים עצמם כמו שהם. זה הדבר אשר דיבר השם. הדבר בעצמו נמסר על ידי משה, ואילו כל יתר הנביאים אינם יכולים לומר יותר מכו אמר השם. היינו דבר כזה, כפי שאני אומר, נאמר מפי הבורא. הדבר הוא לא זה, אלא כזה. המיוחד אצל משה רבנו הוא שחשינה מדבר בתוך גרונו, ולכן הוא יכול לומר זה הדבר, כי הוא אומר דבר השם עצמו, היחידי שנבואתו היא באופן כזה, הוא בלעם. הנבואה הזאת לא נאמרה מפי, אלא כדי שהשכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבנו, ולא הוא המדבר, ולכן הוא יכול לומר זה הדבר, כי זה הדבר בעצמו. כך אף בלעם אמר את דבר השם עצמו. הוא היה כלי לגלות על ידי דיבורו שלו, אבל דיבורו שלו דיבר את הדבר עצמו, את דבר השם עצמו. כפי שכתב מר דיסקין, פרשת בלעם נעשתה תורה על ידי נבואתו של בלעם. כל יתר הדברים שבתורה נעשו תורה כשנמסרו למשה מפיו של הקדוש ברוך הוא, כלשון הרמב"ן בהקדמתו לפירוש התורה. אבל זה האמת, הוא ברור שכל התורה מתחילת ספר בראשית עד לעיני כל ישראל נאמרה מפיו של הקדוש ברוך הוא לאוזניו של משה. כל התורה כולה נמסרה למשה רבנו מן השמיים, וכך היא נעשתה תורה על ידי נבואתו של משה רבנו. ואת זה אמר לו בורא עולם לכתוב, וזאת התורה מן השמיים. אולם פרשת בלעם נעשתה תורה על ידי נבואתו של בלעם. היינו דבר השם נתגלה פה על ידי בלעם, לא על ידי משה. בורא עולם אמר למשה רבנו לכתוב אף את פרשת בלעם בתורה, כפי שאומרת הגמרא שמשה רבנו כתב ספרו או פרשת בלעם. אבל פרשת בלעם נעשתה תורה, היינו גילוי עצם דיבורו של בורא עולם, ולא דיבור שהוא רק כמו דיבורו של בורא עולם, על ידי בלעם. וכך דיברו שבורא עולם עצמו נתגלה על ידי שני בני אדם הולכים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. משה רבנו הוא בלעם. התורה היא תורת אמת. האמת יכולה להתגלות בשני פנים. הפן האחד, כאשר האמת מתגלה, ואז ניכרים דברי אמת. הפן האחר שבו האמת יכולה להתגלות, הוא באים יתברר שההפך מן האמת הוא שקר גמור. כאשר אדם יאמר דבר שקר ויהפוך לגמרי את האמת, אם הוא יאמר אני משקר, אין לך גילוי אמת גדול יותר מזה. לגלות השקר שבשקר זהו גילוי אמת נוסף. אלו עוד פנים של אמת שמתגלה, והיא מתגלה באותה עוצמה או באותו תוקף כמו גילוי האמת עצמו. כך היא מאשמות דברי הרמב״ם בעיקר במורה, בעניינות של אברהם אבינו. כי שנינו בסוף מסכת קידושין שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה לפי שהיא, לפני שהיא ניתנה. אברהם אבינו למד וידע את כל התורה. הוא מתבר מתוך דברי הרמב״ם שאברהם אבינו הסתובב בעולם שבו כולם עבדו עבודה זרה מקצה העולם ועד קצהו. העבודות הזרות היו מרובות והקיפו את כל העולם כולו, ולא הייתה בו פינה אחת נקייה. כולם היו שקועים בעבודה זרה, אך אין כל אותם עבודות זרות היו נקודות ההפך של כל התורה כולה. והרמב״ם אבינו הוציא מתוכן את כל התורה. וכמובן צריך להבין היטב ולהיות חכם גדול מאוד כדי להבין איפה נקודת ההפך. לכן ההפך הגמור והאמיתי מכל עבודות הזרות זה כל התורה כולה. זאת שיטת הרמב״ם גם בתעמי המצוות. שעיקר תעמי המצוות הם להוציא מעבודה זרה ההפך מעבודה זרה. והנה שורש כל מצוות עשה בתמצית הוא אנוכי השם אלוקיך. ושורש כל מצוות לא תעשה זה לא יהיה לאלוהים אחרים על פני. קבלת אלוקותו יתברך זה שורש כל מצוות עשה, והביטול של כל מיני אלוהים אחרים זה שורש כל מצוות לא תעשה. כאן נמצאים שני עניינים, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. זהו שורש של התורה כולה. העבודה זרה העומדת כנגד שתי מצוות אלו עומדת כנגד תמצית כל התורה כולה. ורמה אבינו הכיר מתוך ההפך, מתוך השקר של עבודה זרה, אתה אנוכי ואתה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. כשתופסים את עומק השקר שבשקר זאת עוד תפיסה של האמת. אלו הם תמיד שני הדרכים, החיוב והשלילה, ושניהם מכוונים למקום אחד. שניהם יחד באותה מידה מגלים את האמת הגדולה, את האמת לאמיתה. כל ידיעת אמת שלא מונחת בתפיסת השקר שבשקר, שאינה מבטלת את השקרים שמתנגדים לאמת, אינה תפיסה שלמה. וכך התורה צריכה להגיע אלינו משני צדדים. שתי פנים בתורה. הפן האחד הנקרא תורת משה. משה כתב ספרו. זהו הפן של משה אמת ותורתו אמת. אכן משה כתב גם פרשת בלעם ללמדנו שבלעם שקר ותורתו אמת. היינו הגילוי של השקר שבשקר, אלו פנים של תורת אמת. כל עצמה של התורה של בלעם קובעת שם לעצמה. היא ודאי כתובה בתורה, אבל היא כתובה כפרשה בפני עצמה. זה משהו בפני עצמו ששמו של בלעם נקרא עליו, אבל אלו הן שתי התורות. משה אמת ותורתו אמת, ובלעם שקר ותורתו אמת. תורתו אמת משום שהיא מגלה את השקר שבשקריו של בלעם. הגמרא בברכות מביאה את הפסוק במיכה, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם, ומעריכה בעניין כוח הכללה המיוחד של בלעם. חזל אומרים שבורא העולם בחן את כל האותיות ובדק באיזה אות לברוא את העולם. בכל אות מאותיות האלף בית יש גילוי המיוחד לאות הזאת. בורא העולם בחן מה תהיה נקודת הגילוי העיקרית והראשונה. אשר אחריה תצטרפנה כל האותיות לגלות את הגילוי המסוים הזה, שהוא נקודת הגילוי של הראשית, שאליו הוא התכוון לגלות בבריאת העולם. נקודת עיקר מתגלה בגילוי שמונח באות הראשונה שהיא פותחת את כל מעשה הבריאה. כך אומרים חזר שבריא העולם בדק את כל האותיות כולן מהסוף אל ההתחלה, והוא פסל את כל האותיות עד שהגיע לאות ב', הוא בחר בה להיות האות הראשונה, והיא האות שתגלה את נקודת העיקר, נקודת הראשית. את העיקר המכוון בבריאת העולם, והטעם שנבחרה עוד ב' משום שהיא עוד ברכה. המהר"ל בתפארת למדלת ועוד מקומות מבאר עניין זה, וזו נקודת עיקר אצלו. ושם הביא את דברי אבן עזרא התמה על דברי חז"ל שעוד ב' נבחרה רק משום שהיא פותחת המילה ברכה, כי אלו ישנם כמה מילים הנפתחות בעוד ב' והם אינן ברכה אלא להפך. וכותב על כך ובוודאי אבן עזרא בעל ידעום דברי חכמים הנאמנים, כי דבריהם הם אמת בחוכמה, הוא לא הבין דברי חוכמה, כי דבר זה שהשיבה אבן עזרא מה שהשיבה הקדוש ברוך הוא לטוב, כי האותיות כולם בוודאי משמשים לטוב ומשמשים לרע, גם כן כמו שאמרנו, אבל הבית לא בלשון בלבד כאמר, אלא שהבית היא ברכה בעצם שהיא התחלת הריבוי. עניין ברכה, הברכה כולו הוא ריבוי ותוסף. לשון המשנה בגיטין, ועלה לא נברא העולם אלא לפירייה ורבייה, שנאמר לאותו בראה לשבת יצרה, לשבת הנו ליישב את העולם, להוסיפו להרבות פירייה ורבייה, שכל העולם יעשה פירות ויגדל, יתרבה ויתפסף, ואנו שהעולם יתברך. כל מה שברא בורא העולם בעולם מצטרף לחיים, שום דבר אחר לא נברא בעולם. אנו אומרים חיים את הפסוק, אתה השם לבדיך, תעשית השמיים שמי שמיים וכל צבא, מארץ וכל אשר עלי, ימים וכל אשר בהם. כל ההיקף של המציאות כולה, השמיים, ארץ, ימים, כל מה שנמצא בהם ואתה מחיה את כולם. כלומר, קיומם שכל הדברים אינו כפי שנראה לנו שבורא העולם ברא נמצאים קיימים. הרבה עולם ברא חיים וחיים פירושה, נביאה והתחדשות בלתי פוסקת. כדוגמת מעיין מים חיים, דבר נובע ומתחדש בכל רגע. בכל החיים האלו נבראו בעולם כחיי שעה, כדי שאנחנו נוציא מהם חיי עולם. לזה נברא העולם וזה תפקידנו, לעשות מכל המערכת הענקית הזאת, והיינו מכל העולם כולו חיי עולם. זאת הברכה, תוספת ריבוי בלי גבול, והריקות ילחם ברכה עד בלי די. מכל נקודה של חיים בעולם צריכים לעשות חיי עולם. זוהי הנקודה הבית של בראשית. זוהי הנקודה בבית של בראשית. הבית של בראשית אומרת שנקודת העיקר של כל הבריאה כולה היא ברכה, שכל הבריאה כולה מכוונת לברכה, כי כל הברכה כולה, כל הבריאה כולה צריכה לפרות ולרבות, לתברך. העוד בית עניינה נקודת ההתחלה של ריבוי. ראשון חכמים מיעוט רבים שניים, אחד הוא אחד ואין בו שום ברכה, אך שניים זו תחילת ריבוי, וכך בית שהיא הראשית של ריבוי היא הראשית של ברכה. המשנה באבות מעמידה זה לעומת זה בשני כתבים את תלמידו של אברהם אבינו, תלמידו של בלעם הרשע. בקצה אחד עומד אברהם והקצה שנגדו בצד ההפוך עומד בלעם, והדברים טעונים ביאור. מהו שורש הכיתוב ביניהם? איך הם מצינו שהם עומדים זה לעומת זה? לכן הדברים ברורים. אברהם אבינו הוא הנקודה העיקרית של הבריאה כפי שדרשו חז"ל, אלה תולדות שמיים בארץ בהיברם באברהם. הוא ההיברם של הבריאה, הבסיס שעליו הבריאה עומדת. הוא זה שנאמר לו ביהי ברכה, הוא עצמו הברכה. אדם שמציאותו ברכה, זה אדם שעליו העולם עומד. כי העולם כולו נברא כדי לגלות ולהוציא לפועל את הברכה. זו עצם מציאותו של אברהם. אידך בלעם עומד בקוטף הנגדי. בלעם הוא הכללה של העולם. העולם נברא כדי להתקיים ולהיות, אבל יש בו חלקי חורבן. הבריאה נושאת בתוכה חורבן גמור. בעשרה מאמרות נברא העולם, מה תמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלי פרה מן הראשים שמדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ואיתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. למדנו שאילו היה העולם נברא במאמר אחד, אי אפשר היה להיפרה כהוגן מהרשעים, ואי אפשר היה לתת שכר טוב לצדיקים. הדברים סתומים וטעונים ביאור. פירוש הדברים מדברי המהר"ל ומדברי הגר"א, שבעשרה מאמרות נברא העולם, המושג עשרה פירושו פרטים המצטרפים יחד להיות כלל אחד שלם, להיות ציבור, להיות אחד, אבל האחד הזה הוא אחד המצורף מהרבה פרטים. אם נלמד זאת כעניין כלל ופרט וכלל, הרי שהכלל הראשון נקרא מאמר אחד, ולא הכלל שבא אחרי הפרטים נקרא בעשרה מאמרות נברא העולם. כי הכלל שבא אחרי הפרטים הוא כלל שכולל איתו את כל הפרטים כולם, הוא מרכיב מהם כלל, אבל זהו כלל המצורף מהרבה פרטים. והנה במאמר אחד אין בו שום צד של הפך, אין בו שום צד של חורבן, כי הוא מאמר אחד. כשהוא מתגלה ויוצא לפועל הוא קיים, אולם עשרה מאמרות הם מותנים. אינם אם מצרפים אותם הם בניין. בניין זהו דבר הנבנה מפרטים, מפרט ועוד פרט, עד שכאשר מצרפים את כל הפרטים כולם זה נהיה בניין. אולם אם לא מצרפים אותם הם חורבן. המילים חבר, חיבור וחרב אלו אותן אותיות. כאשר הופכים חיבור נעשה חורבן, ומידך כאשר הופכים חורבן עושים חיבור. והעניין בזה כי חורבן נקרא לבטל חיבור, וחיבור נקרא לצרף פרטים. מעתה כשעולם נברא בעשרה מאמרות יש פנים של חורבן עולם. כשזה לא מצורף זה חרב. כשזה מצורף, זה בנוי מחובר. זהו עניינו של השכר הטוב שניתן לצדיקים כשהעולם נברא בעשרה מאמרות. אם עולם נברא במאמר אחד, אין לצדיקים מה לעשות ואין להם אפשרות רבה להוסיף. הם לעולם אינם נעשים שותפים במעשה בראשית, והם לא חלק מעצם הבריאה. ואילו עכשיו, כשהבריאה נברא בעשרה מאמרות, היא מאפשרת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. והיינו, הם אלו שעושים את הבניין של העולם. הראשים פועלים חורבן וצדיקים פועלים בניין. אבל כל זה רק משום שהעולם נברא בעשרה מאמרות. היינו פרטים ועוד פרטים. כאשר כל פרט כשהוא לעצמו בלי חיבור זה עולם חרב. עולם לא מחובר ולא מצורף. חזר דורשים בשיר השירים רבה את הפסוק עם חומי נבנה עליה תירת כסף עם דלתי נצור עליה לוח ארז. על אברהם אבינו. עם חומי זה אברהם. אמר הקדוש ברוך הוא אם מעמיד הוא דברים כחומה נבנה עליה תירת כסף נצילנו ונבנה אותו בעולם ואם דלת ינצור עליה לוח הארץ אם דל הוא ממצוות ומטלטל מאסף כדלת נצור עליה לוח הארץ מה צורה זו אינה מתקיימת אלא שעה אחת כך אינים מתקיים עליו אלא שעה אחת אם אברהם אבינו מעמיד דברים כחומה אז בורא עולם בונה עליו את אותו בניין שהוא רוצה לברוא אולם אם דלת היא היינו דבר המתנועע לכאן ולכאן נפתח ונסגר וכל רוח מצויה מזיזה אותו נצור עליה לוח ארז ארז הוא עץ המתקלקל מהר וכך מובא גם ברש"י אברהם הוא חומה שעליה בורא העולם בהראת העולם זה נקרא בהיברם באברהם והנה מובן למתבונן כי עניינם של העבודות הזרות בעולם הוא הפיצול של עשרה מאמרות הפיצול של עשרת המאמרות הם אלו כוחות נפרדים כוח ועוד כוח וכל כוח הוא לעצמו כאן נמצא שורש חורבן העולם כשהולכים כל כוח לעצמו הכוח הזה נתפס כמציאות בפני עצמה היא לא מתחברת ולא מצטרפת העבודות הזרות הן הן חורבן העולם הן עצם על היפרה מן הראשים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות כאן מונח החורבן עצמו זהו עצם החורבן הפיצור כוח ועוד כוח וכל כוח בפני עצמו טוב רבותיי היקרים אנחנו עוד לא סיימנו את המסע הגדול הזה ובעזרת השם ברצות השם דרכנו אנחנו נשלים את הדברים בשיעור הבא שלום שלום הלוואי ידידי מוריי ורבותיי